אבל בכל אופן, פה אבל רואים, אשר הורה יהודה הכהן, יהודה הכהן הוא המדריך הרוחני, הוא זה שאלה אותו למלכות, הוא זה שהוביל את כל המהלך שראינו, להחביא אותו במקדש, מול התליה ואת המרד, הכל זה הובלה שלו, אבל גם מבחינת עבודת השם, זה לא סתם שהוא בחר במקדש כמקום צמיחה למלכות, זה אמירה בעצם. יש פה מישהו שיתגבר על הגזרה הגרועה, הרעה כל כך על בית אחיו, כי הוא גדל ממקום אחר. זה מקווה מתאר, המקדש מתאר, משהו מהמקום הזה, והוביל את הדבר הזה ביד רמה. רק הבמות לא סרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. אני רוצה להגיד משהו על הבמות. אנחנו קוראים את הפסוק, טוב, אז יש במות, ממשיכים הלאה. לא, 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 מה זה במות? במות זה הפוך מירושלים. ירושלים זה המקום אשר יבחר השם. המפגש עם הקדוש ברוך הוא בירושלים. המקום אשר יבחר השם מכל שבטיכם לשום שמו שם, מופיע במקום אחר. זאת אומרת, יש את העבודה של אלה, עבודה של אלה, עבודה של אלה, אבל יש מקום אחד גבוה מכולם שמכיל את כולם. שהוא בעצם לוקח את כל נקודות המבט והופך אותם לנקודת מבט אלוקית רחבה שמכילה את כלל ישראל, ואם זה מכיל את כלל ישראל, מכיל את הקדוש ברוך הוא. זה נקודת המבט הגבוהה, נקודת המבט של ירושלים. הנקודה הזאת לא נמצאת בידיו. כשאומרים לנו הוא עבד את הבמות, אז אני מבין שהראש שלו לא שם, הראש שלו בבמה הזאת, כל אחד בבמה שלו. הוא לא מביא, הוא לא מחדש את המקום הגבוה הזה. הוא לא אוחז, אין לו את השמיים. אין לו את ירושלים. שמיים בעולם הזה זה ירושלים. אין לו את המקום שהוא מעל כולם, ומצליח להביא לידי ביטוי את כולם ולחבר את כולם. אין לו את הדבר הזה. וממילא אנחנו נחפש איפה הוא, איך זה נופל, מה הביטוי. זה לא משפט שיגמר במשפט הזה. זה משפט שהוא פתיחה לפקוח את העיניים ולזהות אותו עוד פעם ועוד פעם.
למה זה חד שכל הזמן
רואים
במלכים שגם כשהם עשו את הכי ישר?
כי אנחנו נמצאים בתקופה של פילוג הממלכה, וירושלים היא לא הלב של הכל, כי חצי מהעם בכלל, רוב העם לא הולך אל ירושלים. אז הנקודה הגבוהה הזאת, נקודת המבט הגבוהה של בית דוד, שהצליח לאחד את הממלכה ולהביא את השכינה ולבנות את המקדש, להכין תשתית, ושלמה יבנה את המקדש, כל הדברים האלה כבר לא מחזיקים ממש. גם עוד לא חרב הבית מצד אחד, אבל מצד שני זה כבר לא, זה באמת כל פעם מזכירים לנו במקומות מסוימים, לא בכל תקופה זה ככה, צריך לראות איפה כן ואיפה לא, על זה שהשמיים האלה חסרים, ובכל פעם ננסה להבחין איך זה בא לידי ביטוי. טוב, ויאמר יואש אל הכהנים, אז אם כן, עכשיו יש לנו את הסיפור של בדק הבית, פרשייה מעניינת. כל כסף הקודשים אשר יובה בית השם, כסף עובר איש, כסף נפשות ערכו, כל כסף אשר יעלה הלב איש להביא את בית השם. בעצם אנחנו רואים, הוא הולך ועורך מגבית לבדק הבית, מכילה חלקים שונים, ומכילה שני שלבים. שלב ראשון, מה שהתחלנו לקרוא, שלושת סוגי המגביות שיש במקדש, מכוון את כולם, נותנים לכהנים, הכהנים עושים זה כהבנתם, ומפרישים גם לבדק הבית. כישלון, סיפור לא הצליח. כשמגיע יואש, אומר, וואו, לא. המקרא בעצם מראה שהסיפור הזה נפל, והסיפור הזה נפל, ולכן הוא הולך, היה שיבוש, והיא בשנת 23 שנה למלך יואש, לא חיזקו הכהנים את בדק הבית. ויקרא המלך יואש ליהוידע הכהן, שימו לב, התהפכו היוצרות, הוא קורא ליהוידע הכהן לכהנים, ואמר עליהם, מדוע אינכם מחזקים את בדק הבית? ומכאן ואילך בעצם הכסף מיועד, כסף צבוע, מה שנקרא כסף צבוע לבדק הבית, לא כסף שניתן להם מעט מכריהם באופן כללי ועושים איתו כשיקול דעתם, כי באותו מקום יש סל סגור וכסף צבוע, כמו היום במועצות וכל מיני גופים. זאת אומרת, סל, זה נותנים לו סל ויש לו שיקול דעת איך הוא מפעיל. הכהנים היו לפני כן אדונים, היו מכריעים, היו מחליטים, היו קובעים, ואז בדק הבית זה אז הצילה מבחינתו, בדק הבית זה הלב של הסיפור. טוב, אז מפקיע מהם את העמדה הזאת, העמדה החזקה, ושם אותם בעמדה לא טוב אחרת, חלשה. ומה היא העמדה החלשה? אתם, יש את כהני אסף שמעבירים את הכסף לארון, יש ארון סגור, אף אחד לא יכול לגעת, אף אחד לא יכול להשתמש. אנחנו נדע בדיוק איפה. יש סופרים, סופר וכהן גדול שסופרים את הכסף, ואחרי זה נותנים אותו לבעלי המלאכה, והכסף הזה של בדק הבית צבוע, לא קשור לכספים אחרים. כספים אחרים זה כספים אחרים, לא מערבבים את הקופות, והדבר הזה הופקע מידם של הכהנים, בעצם הסמכות הגדולה הזאת שהייתה שם. טוב, כל הפרשה הזאת, את מה היא משרתת? למה היא קשורה? מה המסר שבעצם נמצא פה? מה הכישלון? כאילו איך זה התחיל? עצה שלו? האם זה נכון שתהיה לו עצה? הוא מלך, הוא מתערב בסדרי המקדש, מה בדיוק? מה המוטיבציה שלך? על פניו, מדוע אינכם מחזקים את בדק הבית? אנחנו אומרים, או, צדיק, הוא בסדר גמור. אבל מיד אחרי זה, מה אנחנו רואים? טרגדיה. אז יעלה בדיוק כסף עכשיו וכסף חדות, לא יובע בית השם לכהן. לכהנים יהיו ממש מתארים פה מה היה, עם כל הסיפור הזה עם בדק הבית, וה... כספים במקדש. ואז יעלה חזאל מלך הרם וילחם על גת וילכדה. וישם חזאל פניו לעלות על ירושלים. הוא כבר רק מכוון לירושלים. ויקח יואש מלך יהודה את כל הקודשים. תחזיק, תראו מה זה. את כל הקודשים. אשר הקדישו יושפת ויוהרם והחזיה ובתה מלכי יהודה ואת, ואת קודשה. ואת כל הזהב הנמצא באותרות בית השם ובית המלך. וישלח לחזאל מלך הרם ויעל מעל ירושלים. מה זה? איך זה מסתדר? אתה הרי, אתה ייסדת את הדבר הזה. מדוע אינכם מחזקים את בדק הבית? אתה מעצים את המקדש, אתה עושה סוג של מהפכה. מזכיר לנו קצת את יאשיהו. כשנגיע ליאשיהו אנחנו אז נערוך הקבלות, נראה את הדומה ונראה את, את השונה. יש דומה ויש שונה, אבל יש דומה. יאשיהו ניסה לעשות מהפכה, נראה שהוא הסתכל עליו, הלך כמו. אז איזה מהפכה הזאת? אם ברגע הראשון שמישהו מאיים עליך, אתה לוקח את כל הכסף שאתה דאגת, עוד הוא עוד לא בא ירושלים, רק שמה יבוא ירושלים, כל הכסף נותן אותו. מה זה? איך? מה זה? מה השתנה? אתה דואג למקדש או לא דואג למקדש? טוב, אז אלה השאלות, זוהי המסגרת, ובואו נתחיל קצת לנסות להבין מה יש כאן. אז באמת באופן בסיסי שלושת סוגי הכסף שיש הם מוכרים לנו. מחצית השקל, קורבנות ציבור, דברים שקשורים לבניין, איש כסף, נפשות ערכו, פרשת ערכין בסוף ויקרא, וכל אשר יעלה הלבב איש, נדבות, נדר, יש לנו נדר, יש נדבה, אנחנו מכירים את שלושתם. הוא מחבר אותם ונותן אותם בסמכות לכהנים, והכהנים עכשיו עושים בהם בשיקול דעת. רגע, גם לעצמם, כן, הכהנים אין להם משל, לא ברור, אין פה אמירה מפורשת, פרשנים כן מדברים שלקחו לעצמם, זה לא מוגדר בצורה כל כך, כי אני חושב שזה לא הנקודה, מסתבר שזה גם היה, אבל זה לא נורא כל כך, כי כהן, מאיפה הוא, השם הוא נחלתם, השם הוא נחלתו, כמו שכתוב בפרשת קורח. אז אני לא נכנס כרגע למה, לאיזה דבר כן צריך להיות כהן, לכהן לא צריך להיות כהן, לא נכנס לפרטי. אבל בגדול אפשר לראות שיאשיהו נותן מקום וסמכות רחבה לה. קודם כל הוא מייסד את בואו נלך צעד אחורה. קודם כל הוא מייסד את בדק הבית. רגע, למה אין בדק, מה, אין בדק הבית לפניו? מה, לא דברים מתקלקלים, צריך עדכון, לקנות דברים חדשים, לטפל בהם? אין פרצות, אין, מסתבר שיש, אז למה הוא צריך לתקן? מסתבר שזה לא היה מתוקן כל כך. בדברי הימים זה מפורש. אני אקרא לכם את הפסוקים בדברי הימים. ויקרא בדברי הימים פרק כ"ד, ויקרא המלך ליהודה הראש ויאמר, מדוע לא דרשת על הלווים להביא מיהודה ומירושלים את משאת משה עבד אדוני והקהל לישראל לאוהל העדות? כי עתליה המרשעת בניה פרצו את בית האלוהים וגם את כל קודשי בית השם עשו לבעלים. זה הכרח. אצלנו זה לא הכרח. העובדה שזה לא הכרח מזמינה אותנו, אז למה אתה עושה את זה? מה המחשבות שלך? אם זה הכרח, אז זה פעולה שצריך לעשות אותה. באופן כללי זה הבדל בין דברי הימים ל... שם פה זה יותר נוגע להתנהלות הממלכתית וגם יותר פנימה הרבה פעמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בידו. מענה בעיתו. תודה רבה. אז מה אתה עושה? מה מוביל אותך? מה מניע אותך לסיפור הזה? אז במובן הפשוט, ראשוני אפשר לומר, הוא גדל שם. המשוואה שבעצם מלכות בעצם קיימת בזכות המקדש, זה התשתית שלה הוא קם. בלי המקדש הוא לא חי. שם הוא גדל. שם כל הילדות שלו, 6 שנים, הוא גדל שם בתור תינוק, בתור ילד. והגדילה הזאת היא אמירה שמה? בשביל שתהיה מלכות צריך מקדש. בלי מקדש שעובד כראוי ועובדים את השם המקדש, אין מלכות. המלכות מושתתת על המקדש. טוב, אז הצעד הראשון שלו החזק, להעמיד את המקדש. להעמיד את המקדש, זה התשתית, זה מקום אחד. תחת העמדה הזאת הוא נותן סמכות רבה לכהנים. אם תרצו, הוא מתערב בסדרי המקדש. מי אמר שאתה אמור להתערב בסדרי המקדש? מי אמור לה? יש כהן גדול. יהוידע הוא כהן גדול, לא הוא אמור לטפל בזה? מסתבר שכן. אז למה אתה מטפל? אין לו קו ברור בין מקדש לבין המקום שלו כמלך. אין קו ברור שם. הקו לגמרי לא ברור. מגרש המשחקים שלו היה ליד המזבח כשהוא קדל. איפה שיחקו איתו? הוא לא יצא מהמקדש, איפה שיחקו איתו? איפה הוא היה בטיול בבוקר? הוא היה במקדש. אין לו גבול. אנחנו, אצלנו המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. כל הפרשה שם, שם. הביטוי שם חוזר על עצמו. זה רחוק מהתודעה. זר הקרב יומת. אין לו דבר כזה. הוא לא זר הקרב יומת. עד הרבה, הוא בן בית. הוא בן בית, והוא עושה צעד בעצם של לבנות סדרים, נותן פקודות ליהוידע. זה צורם קצת לקרוא את הפקודות שהוא נותן לו. סליחה, הכהן הגדול, איך לנהל את המקדש? יש לך הוראות בשבילו? אתה יכול להתייעץ איתו? אתה יכול לדבר איתו? אתה יכול... זה איזשהו נועל, איזשהו סדר. זה לא הלכה למשה מסיני חתומה. זה משהו, גם הלכה למשה מסיני, זה נושא, לא כרגע. אבל לא, הוא מוריד הנחתה. בתוך המקום הזה אנחנו רואים תקלה. הכהנים קיבלו אחריות על הכל ומשהו פה התמסמס. למה התמסמס? אז אפשר להגיד שאומנם הוא נתן להם העצמה לכוכב, אבל הוא אחראי, הוא הבעל הבית, לא הם. ובאותו מקום שהוא הבעל הבית אז הם פחות. ככה זה חוק עולם, שכשאתה לוקח הרבה אחריות אז מי שנמצא מתחתיך ואמור היה לקחת את האחריות מסיר אותה קצת מעליו, ומשהו מתמסמס בעמדה הזאת כלפי המקדש, כלפי בדק הבית. בדק הבית במובן הפשוט זה להעמיד מקדש ביופיו, בגדולתו, בניקיונו, שלא יהיה פרוץ ולא יהיה שיהיה. אתה בא למקום עזוב או אתה בא למקום שמור? זה משהו בהופעה של הדבר. זה לא קשור לקורבנו, זה לא קשור לדברים אחרים, לכלים, לקיום שלה. זה משהו בתחזוקה. בית מתוחזק זה בית חי, קיים, זה בית שחיים בו. בית לא מתוחזק זה בית, אין פה, זה לא חי, זה לא מתפקד, זה לא חיוני, זה לא מה שאמור להיות. אז הוא משחרר, ויש פה איזה מין משחק כזה. שחררת, אז מה קורה בצד השני? זאת אומרת, אתה לקחת את המושכות, אז הם שחררו. מדוע לא? והוא גואל גם ביהוידע. ביהוידע ככה לא מגיב, לא עונה לו לדבר הזה, אבל הוא משתף פעולה עם ההוראות של המלך. והצעד הבא, טוב, אז אתם לא. אז אתם לא, ואתם... בואו נראה, מדוע אינכם מחזקים את בדק הבית ואתה אל תיקחו כסף מעת מכריכם. כל הסיפור הזה עם מכריכם הוא גם מראה משהו לא טוב. מה זה מכריכם? כל אחד עם הקרובים שלו, זה הלך לאיזשהו מקום. אם תרצו אני אגיד פה עוד נקודה. אם תרצו, מה זה להולכים איש למקרו? חברים, מה זה חברים? זה מקדש עם נתינה של מחצית השקל, עם הכרזה על השקלים, עם משהו נבדל, עם משהו גבוה, עם משהו... משהו שמארגנים אותו אחרת, כמו שמלך, כמו בכלים לא של מקדש, בכלים לא של חובה לתת לקדוש ברוך הוא, אלא כל אחד עם המכרים שלו. אז הוא אומר, טוב, מפסיקים עם המכרים, אז אפשר להגיד שהמכרים זה החברים, זה האחי, אחי, בוא, תן קצת. לא, אני נותן כבר לא, אני משהו פה. את כל הצורה שהוא ניהל את זה בפעם הראשונה, זה בלי שמיים. אתם זוכרים, אמרנו, אין לו שמיים, זה הבעיה פה. אין שמיים. זה כבר בא לידי ביטוי. בפעם הראשונה, בצורת ארגון הזאת, שאין בשמיים, אין שמיים לה. ובפעם השנייה, אל תיקחו מעט מכריכם, כי לבדק הבית ייתנו. ויאותו הכהנים, תראו, מה, איך זה כתוב? אני מסוכים, לבלתי קחת כסף מאתם, אתם לא לוקחים כסף מאתם. ולבלתי חזק את בדק הבית. מה, לא יחזקו את זה? יחזקו. אז למה כתוב לבלתי חזק? הוא מדיר אותה. הוא מצמצם את רגליו. פעם ראשונה הוא התערב, פעם שנייה הוא שם אותם הצידה. ויקח יהודע הכהן ארון אחד ויקוב חור בדלתו, חור בדלת. זה לשמור את הכסף שלא ייקחו אותו. מי אמור לקחת אותו? יש פה חוסר אמון. ויתן אותו אצל המזבח בימין בבוא איש בית השם, ונתנו שם הכהנים שומרי אסף את כל הכסף. עכשיו זה לא לגמרי, כי הכהנים, עכשיו שימו לב, יש שומרי אסף שמעבירים את הכסף אליו. זאת אומרת, מקבלים אותו מהעם ונותנים אותו לקופסה הזאת, אבל שמים את זה בקופסה סגורה, ואחרי זה באים הסופר, ויעל סופר המלך והכהן הגדול, גם הספירה. למה סופר המלך לפני הכהן הגדול? למה לא? הכהן הגדול וסופר המלך, הכהן הגדול הוא כבר לא בעל הבית. יש כל מיני פסוקים וביטויים שמראים שהוא שם אותו הצידה. והם סופרים את הכל, ואחרי זה אומרים, ולא בודקים אותם. הם היו, קיבלו סמכות על מי? שניהם. ומה עם הכהנים? באמונה הם עושים. מי עושה באמונה? יש פה קצת ערפל. והערפל הזה קשור לעובדה שבאופן כללי יש פה החלשה של הכהנים. החלשה של... יש פה דאגה לבית, שיראה טוב, שיהיה בדק הבית. כספים, הדברים... יש פה דברים אחרים. אך לא יעשה בית השם סיפות, כסף, מזמרות, מזרקות, כלי זהב, מן הכסף המובא בית השם, כי לעושה המלאכה ייתנו וחזקו בו את בית השם. יש ייעוד אחד עכשיו לכסף. רגע, מה עם הדברים אחרים? לא, יש להם טיפול, מן הסתם יש, אבל לא מתעסקים עם זה. זה לא הסיפור, המלך עכשיו מקדם את בדק הבית. הוא מקבד את כבודו של הבית, ראותו של הבית. תוך כדי שבפעם הראשונה הוא מחליש קצת את הכהנים, בזה שהוא לוקח את המושכו, ובפעם השנייה הוא מחליש הרבה את הכהנים, ומחזק הרבה את בדק הבית, וצובע את הכסף, ושום אחד לא ייגע בו, וגם את הכסף הזה סופרים שלא ייגעו בו, הפך להיות מקודש. כל הדבר הזה, מה שאני בעצם רוצה לומר, הוא הכנה להבין את השלב הבא, שכשבאים על ירושלים, הכסף הזה הוא בשליטתו של המלך. הוא הבעל הבית. אז זה טובת המלכות בסוף. אם זה טובת המלכות, אז זה טובת המלכות, שלא יאיימו על ירושלים. והוא נותן ברווח, אפילו לא נכנס לסיכון, הוא לא נכנס למלחמה, לא נכנס לכלום. הכל עוד לפני שחס ושלום יכול לקרות, והוא נותן את הכל בלי חשבון. אצבע קלה על ההדק, אצבע קלה על ההדק, זה משהו שאנחנו יכולים לזהות אותו לפני כן, איפה זה צמח ואיפה זה גדל. טוב, אלה כמה התבוננויות. אם מישהו רוצה להעיר משהו, לשאול, אפשר עד שאני עובר לנושא הבא.
אבל אפשר להגיד פה בנקודה הזאת שמן הסתם יש פה איזה משהו פסיכולוגי שהוא כמו ילד שקשה לו שאבא שלו כאילו שולט עליו, אז הוא יביא שידע הוא מן האבא כזה שגידל אותו והוא מנסה קצת למורות.
כן, כן, אני חושב שזה בהקשר לדברים, אני לא אומר שלא, אני אוהב תמיד לראות את זה בכתוב, אתה אומר. אני אומר, בסך הכל זה בהקשר להתנהלות המקדש, אני תוהה בדבר אחד. רואים שיש פה ויאותו הכהנים לבלתי קחת כסף מעת העם ולבלתי חזק את הבית. זאת אומרת, ויאותו, למה צריך ויאותו? כאילו זה לא היה פשוט. אבל רואים גם שהיה להם מעמד, פתאום מנשלים אותם ממעמד, רגע, רגע, יש פה איזה, יש פה מסע ומתן, ויאותו אומר שיש פה מסע ומתן, זה לא כאן, זה פוליטי, יש פה מהלך פוליטי שעובר, בסוף הם מסכימים, אבל הם כופפים את הראש. ויקח יהוידע, הם ויאותו הכהנים, לא כתוב שהוא נאות, ויקח יהוידע הכהן ארון אחד, ויקוב חור בדלתו, מי אמר לך לעשות את זה? זה יוזמה שלא נראה. מה זה? מה היא מספרת? ויתן אותו אצל המזבח בימין בבוא איש בית השם, ונתנו שם הכהנים שומרי אסף את כל הכסף המובא בית השם. כמעט הייתי אומר שהוא מציל את כבוד הכהנים בתוך הסיפור הזה באיזושהי מידה. ונתנו שם הכהנים שומרי אסף את כל הכסף המובא בית השם. הם כן מתווכים. למה? לנתינה ולשים בקופה, זה נעלם מכן. אין לי בהירות עד הסוף על אופיו של התיווך ואופיה של היוזמה. אם מישהו מכם יש לו איזה הבנה, תבוא עליו הרוחה. אני אגיד שבדברי הימים לא כתוב, זה לא משוייך אליו לפי דעתי שם. זה משוייך, כמה שאני זוכר, זה לא משוייך אליו. אבל עזבו דברי הימים, כי צריך לקרוא אותו בנפרד ולערוך את לא, אי אפשר לראות. עכשיו זה יהיה לא נכון להתייחס, כי לא למדנו את דברי הימים ולא הבנו את הציר הפנימי שם שהוא אחר. אבל רק הערתי שתדעו שיש הבדלים. מישהו יש לו איזו תובנה עמוקה על הסיפור של... אני חושב שיש פה כמה רכיבים. כשיש לי קופת צדקה ויש רק חור, מה זה אומר? למה נועד החור הזה? להכניס את הכסף. למה שלא תהיה פתוחה? תכניס יותר בקלות. שלא יוצא. אז במקדש צריך לשמור שלא יצא. קשה לברוח מזה, נכון? מי אמור שם בתוך הקודש לקחת את הכסף? מה? לא, אבל לא כל מי שבא לתת. רואים שמי שבא לתת הוא בחוץ. זה ליד המזבח. אנשים לא מגיעים לשם. אנשים מעבירים לכהן והכהן מכניס לשם. הכהן מכניס לקופה סגורה. למה הוא מכניס לקופה סגורה ולא לקופה פתוחה? בסוף, בסוף, בסוף. שלא ייקח. נכון? עכשיו לא בודקים את הסופר ואת הכהן הגדול, כי באמונה הם עושים. כאילו המקרא, הפסוקים אומרים, זה באמונה, לא בודקים אותם. ואת הכהנים. כן בודקים. יכול להיות שיהוידע הלך על איזה פשרה להציל את כבודם, במובן הזה שאומנם בודקים אותם, אבל הכהנים הם שומרי הסף. הם אלה שמעבירים את הכסף בסוף, ולא בודקים אותו אחרי, אז גם יש צד של אמון. כאילו הפער, יכול להיות הרי פער בין ההתחלה לבין הסוף. לא בודקים בסוף, אבל גם לא בודקים. הם גם לא סופרים, אז גם הם בעצם, לא כותבים את זה, אבל יש איזה מין פשרה כזאת. אני שומע פה פשרה ליהוידע, אני לא בטוח. לא בטוח שזה הנקודה, אבל אני חושב שאפשר לראות את הפשרה הזאת של יהוידע שנמצא בתווך. מה?
אפשר לפסוק עם משהו שבאמת כאילו אולי
היה זמן
לשאול בהם.
הרב כאילו מנסה להסדיק את הכהנים הסיבה, כן, אבל אמרתי, בסוף זה הובלה שם. בסוף כשמישהו שובר אמון, תבדוק לעומק את התשתיות. אל תגיד רק, הוא אדם לא בסדר. מה עשית פה? ברגע שאתה לוקח אחריות, ואתה מוביל, המלך מוביל את ענייני המקדש ואת הסדרים במקדש, זה רק עניין של זמן עד שהדבר הזה ישלם את מחירו. וכשהוא מוביל אותם, הוא מוביל מהלכים פוליטיים בתוך המקדש, אז המחיר הוא עניין של זמן.
אני לא... אבל מה כשזה שהם צריכים, לפני שאומר, הם לא מעלים את הסיפור, נכון?
הם לא דאגו לבדק הבית, השתמשו בו בצורה אחרת, ובדק הבית לא היה הדבר הכי חשוב שהם עסקו בו, עסקו בדברים אחרים.
לא, אז בגלל זה המלך מפיתח תיאוריה שהם גונבים, כאילו למה הוא אומר את כל הדירה הזו מהשמירה והחור הקטן? לא, הוא לא חשבים שהם יקחו את הכסף, אותם חשבים שהם לא יעשו כלום.
לא שהם משתמשים בו לזה לצרכים פרטיים.
מה, הוא חשב בהם?
כן, לא עשו בלי.
כתוב בסוג, שהם לא עשו את העבודה שלהם, זה מה אתם לא עושים.
כן, זה לא כתוב, צרכים פרטיים לא מפורשים. פרשנים אומרים אותם, אבל זה לא כתוב, צריך להיות מדויק. זה לא כתוב הצרכים האישיים. כן כתוב שבשנה הזאת, 23, אגב, גם כתוב, בשנה 23 ליואש, למה מדגישים? בשנה 23 ליואש, זה אומר, הבסיס, הסיבה, ההקשר, זה המלכות שלך. עכשיו אני אספר מה קרה, הם לא חיזקו את דדק הבית, אבל גם המקרא, בצורה הזאת, מצביע עליו. ההקשר, מה זה בשנת זה? זה לא רק איזה מין, תדע לך באיזה זמן, תדע לך באיזה הקשר, זה משהו בהתנהלות שלו, הנה עכשיו משלם את המחיר, זה נמצא שם. אי אפשר לברוח מהמעורבות שלו והסיפור שאנחנו מנתחים אותו לעומק. מה?
אם לא נגיד שבפועל מעלו בכסף, אז לא מובן למה הוא עושה את כל הפרוצדורה עם השמירה.
אז אני אומר, הם לא מעלו. הם לא מעלו, רק לא דאגו שיקרה משהו. לא היה כסף לבדק הבית, והוא לא יודע מה עם הכסף, אז הוא חושד. כן, הוא חושד. אבל החשדות וצורת ההתנהלות מגבירות את האחריות שלו, מגבירות את המעורבות שלו במקדש, ושמות את הכהנים בעמדה נמוכה יותר, וכל המבנה הולך לרעה, וזה מה שאמרתי, הצעד הבא של מבנה כזה לרעה, זה שאתה יכול להשתמש, הרי בשביל מה כל הבדק הבית? לחזק את המלכות. עכשיו צריך לחזק את המלכות, להסיר את האיום מעליה, אז אני אתן את הכל, אין בעיה. אני רק רוצה להגיד, זה תהליך, זה אחד מוביל לשני. טוב, אפשר להמשיך אחרי זה לדון, ברשותכם, אנחנו עוברים, אם אני לא טועה, לפרק הבא, לא, לסוף הפרק הבא, החלק השני. אז יעלה, טוב, האמת שהערנו על זה את ההערות העקרוניות, יכול להיות שכדאי להמשיך. ויתר דברי יואש את הסוף, וכל אשר עשה לו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ויקומו עבדיו ויקשרו קשר ויקו את יואש בית המילוא היורה צילה. שימו לב, יש פה קשר שעוד לא היה במלכות יהודה. זאת אומרת, עבדים קושרים, במלכות יהודה הייתה יציבות שלטונית עד עכשיו, התחלפו בדרך הטבע, והנה לנו, ויקו את יואש בית המילוא היורד סילה, עבדיו יקו, וימות ויקברו אותו ומאותיו ועיר דוד, וימלוך המציא בנו תחתיו. יש פה ירידה, יש פה איזשהו קשל בסיפור הזה. מה?
גם התליה זה קשל.
נכון, נכון. בית יהודה אתה צודק, זה סיפור של התליה עוד יותר אפילו. אבל יש שנשאר רק יואש, נכון, נכון. אבל חוץ מזה, אולי אין. אבל אתה צודק, התליה זה
פרשה. אבל הוא שונה, התליה. התליה היא המלכה והיא הורגת
את כל... נכון, התליה זה מלכה, התליה מלכה שהורגת את הצאצאים שלה ואת ההמשך, איזה מין ייאוש כזה גדול. פה זה לקשור קשר, זה להתערב בסדרה, זה מרד, זה משהו שהוא קשור לסדרי הממלכה, ופחות איזה ייאוש של אדם שמרגיש שהגיע לקצה וכל מה שהוא בנה נחרב. טוב, אבל אתה צודק. בקיצור, אפשר להפריד, אפשר לחבר, נמשיך.
אבל בכל זאת יש הבדל בין...
פרק י' ג', כן.
בכל זאת יש הבדל בין שאר הקשרים שבמלכות ישראל.
שמה?
בקשרים במלך ישראל, במלכות ישראל, אז כאשר קושר קשר, אז הוא בעצמו נהיה מלך.
נכון, פה זה משהו אחר.
פה זה כאילו, נכון כאילו לדבר, כאילו.
זה הקדמת הקץ. זה כבר לא התערבות בסדרי, אתה צודק. אבל זה כבר, די, די. עוברים הלאה. בואו, מדפדפים כבר. לא רוצים להישאר במקום הזה. יפה. תראו, בגדול, כשקורה דבר כזה, אז אתה מבין שהאחיזה של המלך היא חלשה. שמשהו בהתנהלות שלו מול העם, זה שרוצחים מלך, קושרים עליו קשר, זה לא פטריה שהיא מעביר. גם פטריה היא לא מעביר. היום אנחנו יודעים. שום דבר הוא לא מעביר. זה אומר שמשהו בהתנהלות שלו מול העם, באמון, בחזקה, כאילו היכולת שלו להוביל את העם, משהו שם השתבש, והשורשים של השיבוש נמצאים בפרק שתיארנו, ויותר ממה שאמרנו. פרק י' ג', הפרק הזה עובר עם המצלמה. היינו בבית, היינו אצל יואש, יואש מלך יהודה, עכשיו אנחנו עוברים אל ממלכת ישראל, בית יהוא, שני מלכים בפרק הזה, יואחז ויואש.
אני לא מבין, הביקורת של העבדים שמחסלים את המלך. מה זה בדיוק? מה מניע אותם?
זה שהוא מסר את כל הקודשים.
זה מה שכתוב.
בפשטות זה תגובה למה שמתואר לפני כן. זאת אומרת, ויקח יואש מלך יהודה את כל הקודשים אשר הקדישו יהושפט ויהורה ואחזיהו אבותיו מלכי יהודה ואת קודשיו ואת כל הזהב הנמצא באוצרות בית השם ובית המלך. זה נורא. הוא מוכר את הכל, לא מוכר, הוא לא מקבל תמורה, הוא נותן את הכל תמורת שקט, עוד לפני שהתחיל הרעש, לא נאבק על שום דבר. וישלח לחזאל מלך הרם ויעל מעל ירושלים, ויתר דברי יואש וכל אשר עשה לו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ויקומו עבדיו, כאילו יש עוד הרבה מה לספר, אפשר לומר ברוח גם הדברים שראית. ובהקשר לרוח הדברים ולתיאור הקשה הזה שהוא בעצם מחר את הכל, אמרתי לא מחר, נתן את הכל. ויקומו עבדיו הנאמנים לו, אמורים להיות עבדים בטלים אליו, ויקשרו קשר ויקו את יואש בית המילוא היורה צילה, ויוזכר בן שימד ויוזבת בן שומר עבדיו, ויקו וימוד ויקברו אותם עם אבותיו בעיר דוד וימלוך המציאה ולא תחתיו. טוב, בגדול יש פה תיאור של התנהלות קשה שיכולה להוליד את הדבר הזה, אבל זה לא מתואר באופן ממוקד חד כסיבה, אלא זה הקשר אולי באופן רחב יותר שאפשר לקשור, אפשר לקשור דברים נוספים שהמקרא לא מתאר אותם. טוב, זה מה שאני יכול לראות פה. חברים, פרק י' ג'. טוב, אז אנחנו עוברים משנת 23 ליואש בן אחזיהו מלך יהודה, מלך יואחז בן יהו על ישראל בשומרון 17 שנה. טוב, אז ב-23 שנה למלך יואש בן אחזיה מלך יהודה, תמיד אנחנו סופרים למלכות השכנה, זה לא סתם, זה דבר מאוד רציני. דיברנו על זה פעם, למה סופרים למלכות השנייה? הרי לא סופרים, נגיד שעולה מלך במדינת, גם היום, אם כי תכף תראו שגם היום במידה מסוימת זה יכול להיות. אבל כשעולה מלך, מחליפים ממשלה בישראל, לא אומרים, בשנת כך וכך לראש ממשלה הקודם, זה כן אומרים, עלה ראש הממשלה הנוכחי אחרי כך וכך שנים של הממשלה הקודמת, זה בסדר. אבל לעולם לא היה כתוב, בשנת כך וכך לחוסיין מלך ירדן, עלה למדינת ישראל, מה זה פשוט? לא מונים למישהו זר, מונים בתוך הסת. למנות למלכות, כל הזמן, אתה מדבר על יהודה, מונה לישראל, אתה אומר במילים אחרות, אל תתבלבל, זה אמור להיות ביחד, אנחנו עם אחד. אז אני סופר את התהליכים ומייצר זיקה כל הזמן תמידית, ואתה רוצה להבין למה יש פה מלך הזה, זה קשור גם למה שקורה בממלכת ישראל, זה לא מנותק. מה? ודאי, לשני הצדדים. שני הצדדים זה אומר, אנחנו עם אחד, הסיפור הזה הוא לא מפורק, אבל עכשיו זה עובד בנפרד, אבל זה קשור, זה מחובר. אז זה מה שבעצם עושים את זה כל הזמן. תראו, הסיפור עם יואחז והסיפור עם יואש רואים שהם מאוד שונים. יואחז חלש, אנמי במידה רבה. והיה שרה בעיני השם, מה?
אני חושב שזה לא מביא, כי בסוף שאין מלך ניסה, אז בין השמים האלה לנבוכדנצר.
לא, כשבסדר, לנבוכדנצר זה כבר לפעולה של פעולה של חורבן, אז אתה מונה לפעולה של חורבן. אבל הייתי אומר, הדבר השגור, הדבר שנמצא הרבה פעמים בשנת זה וזה למלך מלך, זה כל הזמן.
כן, אבל זה מה שהיה, אם לא היה
מלך
הרם,
לא, אם הוא רק, אם הוא היה משמעותי, לא משווים בשביל להשוות, לא חייבים להשוות. אם ההשוואה היא חסרת משמעות, אתה מבין, אני יכול לתת הקשר, אנחנו יושבים פה בכיתה בשעה שקורה משהו שהוא משמעותי לנו. עכשיו, אם לא היה משהו משמעותי, אז לא היו אומרים, לא היו אומרים. אנחנו יושבים פה בכיתה, ובשעה זו עוצר האוטובוס בתחנת האוטובוס בכניסה לישיבה. זה נכון. אני אגיד את זה? לא, למה אני לא אגיד את זה? אתה רוצה, אני אתן לך עוד 50 הקשרים, עוד 100, עוד 1,000. מה זה קשור? אני יוצר הקשר במקרא, גם הקשר במלא אדם. הוא קיים רק כשהוא משמעותי, והוא מייצר משהו. ואם אין אותו, אז אין הקשר. לא חייבים, לא, אין מצווה בהקשר, ויש הרבה מקומות שאין הקשר. טוב, בואו נמשיך. ויחר אף השם בישראל ויתנם ביד חזאל מלך הרם וביד בן הדד בן חזאל כל הימים. ויחל יואחז את פני השם. איזה יופי. תראו, יהו שם שמיים שגור עליו. איך שלא, עם כל הקשיים שדיברנו עליהם, ואני עוד מחפש תשובות עוד יותר טובות ממה שיש לנו ליחס לבית יהו. אבל בסוף הוא קורא בשם השם. וכשבניו הם עולים לשלטון, הם כבר לא קצבים כמוהו, שהורג את כל, כל מה שזז, או ספק זז, או ספק בית אחיו, כל מה שקשור באיזושהי צורה, אפילו אלה שלא הצטווה עליהם. אז שם זה ככה. אבל הבנים כבר זה לא, זה לא סיפור הזה. ופה אנחנו רואים, יואחז, יואש, רגע אחד, אחזיהו, סליחה. יואחז בן יהוא. יואחז בן יהוא, והוא מסתבך, ויתנם ביד חזאל, ויחל את פני השם, וישמע אליו השם, כי ראה את לחץ ישראל, כי לחץ את המלך השוב. למה השם שומע לו? לא בגלל שהשם שומע לו. לא בגלל ש... לא במידת הדין. השם ירחם. ראה השם את לחץ ישראל, כי לחץ אותם מלך הרם. ויתן השם לישראל משיע, זה לפני משורת הדין. ויצאו מתחת יד הרם, וישוב בני ישראל בעליהם, כי תמול שלשום. אז באמת, הקדוש ברוך הוא הציל אותם. אבל אז פתאום יש פה איזה תיאור שהוא פלא. ואני כרגע מציב אותו בתור שאלה. אז אם אני קורא רק את החלק הזה, מה אני מתרשם?
מצב טוב.
ברוך השם. למה? לא מגיע להם, אבל הקדוש ברוך הוא הלך איתם. ועכשיו אומרים, לא שרו מחטאות בית ירובעם. זה בסדר, זה הרבה. אשר החטיא את ישראל בעלך, וגם אשר עמדה בשומרון. כי לא השאיר ליואחז עם. עכשיו תראו איזה, תחזיקו חזק. כי לא השאיר ליואחז עם. מה זאת אומרת לא השאיר לו עם? מתו. כמה נשארו בחיים? כי עם 50 פרשים ו10 רכב ו10,000 רגלים. כי איבדה מלך הרם ויסימם כאפר לדוש. אז הקדוש ברוך הוא באמת שמע בקולו. אבל מתי? מה? מאוד מאוחר. בינתיים. זה מבלבל קצת. התיאור מבלבל. ואין לי הסבר בינתיים למה. אני שם את זה לפתחכם. כל השאלות שאני משאיר פתוח, אני מצפה לתשובות. תנסו להתבונן. מה זה התיאור הזה? למה המקרא כותב את זה בצורה מטעה קצת?
כאילו... זה
כאילו... אני עכשיו... 7,000 אשר לא... ובעצם... אתם יודעים מה זה? בואו, אני אגיד לכם כלי עבודה. כלי עבודה אומר שיש הרבה צורות איך לכתוב משהו, במסר ישיר, במסר עקיף. עקיף יש אין סוף אפשרויות. במה? והתורה מלאה בעקיפים. כל מה שאנחנו רואים כל הזמן זה מסרים עקיפים. איך לפי מה הנביא בוחר איזה עקיפות לעשות? פה לדוגמה, אנחנו קוראים את הזה ואומר, הוא שמע בקולו. או, יופי, הוא שמע בקולו, איזה יופי. אז זה סימן שהוא מלך קצת צדיק. טוב, הוא שמע בקולו ולא הרג אותו. ותדע לך, רגע, איבדתי פה. ותדע לך, שנייה אחת, אבל הם לא היו לגמרי בסדר. ותדע לך, נשארו רק, ופתאום אתה שומע, נשארו רק. זה מה שנשאר.
מדובר על צבא, כן?
כן, על צבא, נכון.
אז
זה לא העם,
כי אם 50 מונים פרשים רכב ורגלים, מונים חיילים, נכון, אבל הלשון עם בא להרחיב את המכה נוראה. אז אני שואל, מכה נוראה או הקדוש ברוך הוא איתו, או שמכה נוראה? מה? בהתחלה זה מה שכתוב, הגיע להם.
זה בא להבנית את החסד האלוקי למרות שהמצב נורא.
שימו לב, אבל גם יש פה מבנה. ויחל יואחז את פני השם וישמע אליו השם ויתן חוק ויתן השם לישראל מושיע ויצאו מתחת יד הרם. עכשיו, כל אחד מאיתנו שומע, והשם שמע לו, איזה יופי הוא שמע לו. אחרי זה פתאום אנחנו אומרים, השם שמע לו וישאיר לו 50 אנשים בחיים. לא 50, ישאיר לו. וואו, אז לא הבנתי מה אמרתם בהתחלה. כאילו הנבואה הראשונה אמרה משהו, אבל היא כאילו באה ואומרת, אתה לא מבין את העניין, אתה לא מבין את הסיפור. מה חשבת שאני... גם מסבירים לפני שהקדוש ברוך הוא מושיע אותו, מסבירים למה הוא מושיע אותו, כי ראה את הלחץ, לא באמת. הקדוש ברוך הוא לא באמת מושיע. אבל הוא ראה את הלחץ, עוד שנייה אחת רק. הוא ראה את הלחץ. אבל פה, אז נוצרת פה מציאות של תיאור, שהקדוש ברוך הוא כאילו מתאה אותנו, אבל הוא לא מתאה אותנו בשביל איתות. התורה לא באה להתאות אותנו. אבל התורה כאילו באה להעמיד אותנו באיזה תנועה בנפש, שאני אומר, אז אולי בית יהוא זה בסדר, וזה טוב. לא הבנת. כשאני אמרתי שאני איתו, התכוונתי שאני קצת איתו. כמה קצת? קצת איתו. אבל אין לזה אבא אמינה. אפילו שהוא, הוא לא יותר, אין פה איזה התנהגות מיוחדת גרועה שלו, שחורגת. אבל זה חוזר לפי דעתי לאיזשהו מקום שכל התשתית היא, היא, היא בעצם ראועה פה, וזה לא באמת כיתרון גדול לעם ישראל. כן.
אני מזכיר את הבטחה ליהול, ארבע דורות.
נכון. ארבע דורות, אבל לא אומר שצריך למות כל החיילים. אתה יכול מפסיק בית יהוא ויעבור אחריהם מלכות אחרת ותתחיל סיפור חדש.
הוא עושה הרב בעיני השם. מצד שני יש
לו
כאילו
איזה
תעודת ביטוח.
טוב, גם נכון, אני מסכים במה שאתה אומר. טוב, אני משאיר את זה עדיין מקום קצת פתוח. אתם שמתם לב, אתם מוזמנים להמשיך. טוב, בואו נראה איפה אנחנו בשנת 30, כן. אז אנחנו דיברנו על החזיהו, והחזיהו, אז זה עוד דבר. וישלח השם להם מושיע. מי זה המושיע? וישמע השם, כי לחץ אותם, ויתן השם לישראל מושיע. אגב, זה כמו השופטים. מושיע. מה זה מושיע? מושיע, לא מלך, לא מוביל את הדבר, לא באחריות. מושיע אותם ממצוקתם, משהו נקודתי מאוד, כמו השפה של ספר שופטים. יכול להיות, נכון, אז זה עוד יותר. אז הקדוש ברוך הוא לא נותן לו כוח. אני לא רוצה אותך חזק. אתה לא תהיה חזק, אתה תהיה חלש, אבל אני ארחם עליכם, אני אדאג שמישהו יושיע. אומרים חכמים, מי זה המושיע? הבן שלו, יואש. הבן שלו יואש. איך עושים את החשבון? אז זה ראינו. בשנת 37 שנה ליואש מלך יהודה, מלך יואש בן יואחז על ישראל ושומרון 16 שנה, ואנחנו עשינו חשבון שבעצם 23 ועוד 17 זה 40 שנה, ובפועל הוא מתחיל למלוך ב-37, אז זה שנתיים, שלוש, מה זה? הוא מולך בחיי אח שלו. בחיי אבא שלו, סליחה. נכון, בחיי אבא שלו. אז בקיצור, אז החזיה הוא חלש, יואש יותר חזק. נכון. עכשיו, אז נכנסנו ליואחד, סיימנו ונכנסנו ליואחד, ועכשיו אני רוצה שנשים לב לאיזשהו תיאור מעניין. התיאור המעניין הוא שיש פה משהו מתאה. בשנת 37 ליואש מלך יהודה, אני קורא בפסוק זין, מלך יואש בן יואחז על ישראל בשומרון 16 שנה, ויעשה הרע בעיני אדוני לא שר מכל חטאות ירובעם, בנבט אשר החטיא את ישראל אשר בה חטא. ויתר דברי יואש בכל אשר עשה וגבורתו אשר נלחם, עם המציאה לו הם הכתובים על ספר דברי הימים, וישכב יואש עם אבותיו ויואב, עם אבותיו, ירובעם ישב על כיסאו, ויקבר יואש בשומרון עם מלכי ישראל. כשאתה קורא דבר כזה, מה אתה מבין? נפרדנו מיואש. פסוק הבא, פרק הבא, הוא חי. מה זה? איך עושים דבר כזה? מה זה התיאור הזה? שבעצם, כאילו, מתארים אותו מת. ומי שמעיין, התיאור פה, בפסוק י' ב', בפרק י' ג', הוא כמעט מדויק, מילה במילה, בפרק י' ד' ויתר דברי יואש, אשר עשה, פרק י' ד' פסוק ט' שם כתוב את המוות, ושם הכל מסופר עוד פעם, עם פערים קטנים וחשובים. אבל זה נמצא שם. אז מה זה הדבר הזה? מה זה להרוג אותו בטרם עת כאילו, ואחרי זה לספר בעצם את הסיפור שהיה יחד איתו? מה שאני רוצה להגיד, זה ש... אני נותן סברה. כשאתה סוגר כבר מלך וישכב יואש עם אבותיו, וכבר ירובעם ישב על כיסאו, ויקבר יואש בשומרון עם מלכי ישראל, סגרת כבר, מאיר, בלשונך, את הארבעה. ארבעה נסגרו. היה יהו. רגע. שלושה וארבעה?
שלושה.
שלושה. לא, אבל גם ירובעם פה. בסדר, התכוונתי לארבעה. נכון. זאת אומרת, אתה בעצם סוגר פה את כל הסיפור. אתה אומר, היה יואש, היה יהו בן נמשי, היה לו בן יואחז, היה לו בן יואש, היה לו בן ירובעם בן נבט. לא ירובעם בן נבט, ירובעם השני. וזהו, ירובעם ישב על כיסו, ובעצם פה סגרנו את המלכות. זאת אומרת, הפסוקים פה כבר רצים עד ירובעם, ובעצם אומרים, טוב, אז בשנת וכולי מלך, עושה הרע בעיני השם, הוא מת, מולך בנו, והוא מת. ולא, בעצם לא מספרים עליו, מולך בנו והוא מת, ואז מולך ירובעם ישב על כיסאו של האבא המת, ויקבר, וזה נגמר בקבורתו עם מלכי ישראל. סגירת מעגל, כשאתה בא מישהו, אני שואל, מה יש בדבר כזה? אחרי עוד רגע תראו שהוא בעצם מלך קצת שונה, הוא יותר טוב מהקודם, והוא יותר גיבור מהקודם, והוא קורא אבי אבי רכב ישראל ופרשיו לאלישע. רגע, והוא אולי הוא טוב, אולי זה הפיך, אולי זה הולך לאיזשהו מקום אחר. כשאתה קורא, ותראו, אני מתחיל עכשיו את הפסוקים, בעצם אחרי מות יואחז, ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו, וירד אליו יואש מלך ישראל. למה הוא יורד אליו? הוא יורד אל הנביא, למה? או, הנה מלכי ישראל מתעוררים, איזה יופי. ויבכה על פניו, ויאמר אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. וואו, אלישע עומד לעלות השמיימה, כאילו לעזוב את העולם הזה, וכשאת המשפט הזה אלישע מכיר היטב, הוא אמר אותו כשאליהו עולה השמיימה, ורכב ישראל, אתה המנהיג, אתה הרכב, אתה הפרשים, אתה מוביל את עם ישראל, זה מה שאמר. עכשיו אומרים את זה עליו, מי אומר עליו? הממשיך שלו? לא הנביא, אבל המלך. המלך ישראל אומר את זה, איזה יופי. אז הנה, התקדמנו. אולי יש תקווה, אולי מוביל לאיזה מקום. מה שאני רוצה להגיד, זה שהפרשיות הבאות תומנות בחובן את יכולותיו ואת מעלותיו של יושיהו.
יואש.
ואז מה? הייתי כקורא, כלומד, הייתי אומר, וואו, יש תקווה. לא, 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 לא. סוגרים את הבסטה עוד לפני שפותחים אותה. מספרים על המוות וירובעם, וכמו אומר, הסיפור הזה הוא לא הולך, זה המסגרת. הסיפור הזה עומד להיגמר, ירובעם, ובעצם ירובעם יחתום. לא מדגישים את החתימה, אבל אני רוצה להגיד, להגיד את הסוף לפני שהתחלת, זה כאילו להגיד, הסיפור מחור. כמו שאתה אמרת, הריבעים, זה לא יותר מזה. ואנחנו מדברים על משהו שאין לו פוטנציאל, אז כבר אני סוגר אותו, מניתי את יואש, וכבר אומר הוא מת, וכבר אחריו ישב על כיסאו, וזהו, זה ישב על כיסאו, זה לא גאולת ישראל ולא שום דבר, ואל תצפק, כשתקרא את הפסוקים, תקרא אותם בבקשה עם ציפיות נמוכות, אל תהיה עם ציפיות גבוהות שמשהו עומד להשתנות, לא עומד להשתנות, כבר השם אחור לא ישוב רקם, וגם מלכות ישראל היא לא הלכה למקום יותר מדי משמעותי. בסדר? זה ההסבר שאני רוצה להציע למבנה הזה, ובואו נראה עכשיו עוד את אלישע. ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו, וילך, וירד אליו יואש מלך ישראל, ויבק, אמרנו, וואו, איזה יופי. ויאמר לו אלישע, קח קשת וחיצים, ויקח אליו קשת וחיצים. ויאמר למלך ישראל, הרכב ידך על הקשת. וירכב ידו. וישם אלישע ידיו על ידי המלך. מה הוא עושה פה? ידיו על ידי המלך. מה עושה פה אלישע? מה?
לרומם את העשייה שלו.
ואם אני חוזר לנושא הקודם, וואו, אלישע מנסה לתת לו כוח. אלישע שמע את המילים אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, והוא עומד לתת לו כוח. הוא עושה פה איזה מהלך. רגע, זה לכוח קצוב? זה כוח? אולי כן, אולי לא. אולי זה פתוח? תכף נראה. ויאמר אלישע, אז הוא שם את ידיו על ידיו, הוא כמו חונך אותו, כמו מחזק אותו בקרבה גם יש פה. ויאמר, פתח החלון קדמה, ויפתח. ויאמר אלישע, ירא, ירא, ויור. ויאמר, חץ תשועה לאדוני, וחץ תשועה בארם. והקיטה את הרם באפק עד קלה. איזה יופי. וואו. שימו לב, זה לא מה שהיה עם אבא שלו. אבא שלו קירה השם את הלחץ. אין פה לחץ. המילים האלה לא חוזרות על עצמם. אנחנו נמצאים פה במקום אחר, יותר גבוה. תקווה אתם רואים? אני אגיד יותר ממה שאמרתי לפני כן. תקווה אצל אלישע. אתה תקה את הרם. אולי נצליח לעשות את מה שלא הצליחו. המלחמה באפק, זוכרים את אחאב שנכשל באפק. ויאמר כך החיצים ויקח, ויאמר למלך כך ארצה, ויח שלוש פעמים ויעמוד. הוא כבר חיזק אותו, הוא אמר לו תירה, הוא אמר לו זה יעזור, הוא אומר לו עכשיו תירה, סמליות, והוא מפסיק. ויקצוף עליו איש האלוהים, ויאמר להכות חמש או שש פעמים, אז הקיט את הרם עד כלה, ואתה שלוש פעמים תקה את הרם. מלך ישראל לא מאמין בכוחו. מלך ישראל לא מאמין באירוע. הוא כאילו רמז לו, תעשה מעשה סמלי וזה מה שיקרה. אם תעשה מעשה סמלי, אז תגמור אותו, תעשה אותו בעוצמות, תעשה אותו באיכויות. זה לא היה. עכשיו, כשאתה אומר, הוא לא עשה את האיחוד, אבל הוא הבין שיש פה אירוע שמדמה, אז אם זה מדמה, אז תהיה חזק. תהיה בתוך העניין. הוא לא שם. את החולשה הזאת, ובעצם אני מבין שהנביא רואה בחולשה, אז אין לך כוח. כי עכשיו היית צריך להראות את הכוח שלך. טוב. כמו האריזה על קבלת שבת. לעלות, להביא את המשיח עכשיו. הולכי. טוב. אתם לא בעניין. אני לא כרגע, לא מחווה עמדה, אני אומר משהו מעין המקום הזה, אולי נמצא כאן. בכל אופן, כן. ואתה שלוש פעמים תקה את הרם, וזה מה שיהיה וזה מה שיקרה. וימות אלישע ויגברו, גדודי מואב יבואו בארץ בשנה. גדודי מואב, מזכירים לנו משהו? גדודי הרם, הפסיקו, זוכרים? גדודי מואב, כאילו השטח. פרוץ היה עם הרם ולא הפסיקו, והפסיקו לבוא בגבול ישראל אחרי הסיפור של אלישע, זוכרים? אחרי שהוא לקח אותם לשומרון וראו את החיטה, אז זה באמת הפסיק. אבל עמים אחרים, גדודי מואב בעצם אומר, המצב זה כמו קצת בתקופת השופטים, חדלו אורחות, הולכי הכלכלות, ישירת דבורה, כאילו אנשים מפחדים ללכת בדרכים, וזה בעצם מה שקורה פה.
פדיון, נכון.
ויהי הם קוברים איש, והנה ראו את הגדוד, והשליחו, אז פחד, שימו לב, פחד, והשליחו את האיש בקבר אלישע, וילך, ויגע בעצמות אלישע, ויחי, ויקום על רגליו.
מי זה האיש הזה?
אנונימי. הבן של השונמית שהחיה לפי חז"ל, וכאילו הוא אב טיפוס לחיות את עם ישראל. הבן שונמית, דיברנו על זה כשלמדנו, שבעצם כאילו יש בן, יש המשכיות, היה איום, היה המשכיות. ופה האיש זה איש אנונימי, אבל להגיד שזה בן האישה השונמית שהחיה אלישע, זה כאילו אלישע ניסה להחיות בכלים מלאכותיים קצת את העם. ולא הצליח, או הצליח בעצם, יש בן, אבל הבן הזה עומד למות. היא אמרה לו, אל תחזב בשפרתכן, נכון? היא אמרה לו, כאילו, היא רוצה בן אמיתי, בן שהוא חי, בן שמופיע את כוחות החיים. ובעצם, אז יש פה, ראו את הגדוד והשליחו את האיש בקבר אלישע. אם להגיד שזה האיש הזה, אז מה להגיד עליו בעצם? לפי המדרש הזה, מה המשמעות? אם האיש הזה מסמל את ההצלה של עם ישראל, עם ישראל היה בסכנה, יש בן, יש המשכיות בהתחלה. הבן הזה בסכנת חיים, יש המשכיות. הבן הזה מת! יש המשכיות. כאילו איזה מין אמירה שאלישע, כוח החיים, מה?
הדרך של אלישע ממשיכה גם אחרי
שהוא. כוח החיים שלו לקחת את הבן הזה, שזה סמל להחיות בעם ישראל, כוח החיים הזה הוא בעצם פועל גם אחרי מותו. ובעצם אפשר לומר, אם הסיפור עם החיצים זה סוג של כישלון, טוב, שלוש פעמים תקה, אבל זה עומד ליפול. אז רגע, ממלכת ישראל, מה הייתה? כי לא יתוש השם אמור. אבל לא מצד לא יתוש, אלא מצד המגע עם, עם, עם אלישע, עם רוחו של אלישע, עם דרכו של אלישע, והיגע בעצמות אלישע, והיחי ויקום על רגליו. יש חיים ויש ויקום על רגליו, והוא יוצא לדרך ואנחנו לא יודעים עליו עוד משהו. אז הוא בעצם חי כתוצאה מהדבר הזה, וכמו בסמליות אומרים חז"ל במדרש, ממלכת ישראל עדיין ממשיכה, ויקום על רגליו, לא נגמר הסיפור. טוב, לצד זאת, וחזאל מלך הרם לחץ את מלך ישראל כל ימי יואחז. עכשיו תראו דבר מעניין, יש פה מחף א' עד סוף הפרק איזשהו מבנה של פסוקים שחוזרים אחורה ליואחז, מה היה בתקופת יואחז ומה היה בתקופת יואש, ובעצם מתארים איזשהו תיאור בין דורי. הייתי אומר התיאור הבין דורי הוא מתאר ככה: וחזאל מלך הרם לחץ את ישראל כל ימי יואחז. חוזרים אל יואחז אחורה, בוא נראה מה היה לנו בהמשכיות של בית יהוא. אבל השם ריחם עליהם ולא אבא לשחיתם, וימות חזאל מלך הרם. ומה קורה בדור הבא? זה כאילו עומדים בסיכום, אומרים בוא נראה מה היה לנו בציר הבין דורי. אז שמה אצל יואחז היה קשה, אבל השם ריחם. ראינו מה ריחם, ריחם חלקי, אבל ריחם בסוף, כי האחרת זה להכחיד אותה. מת חזאל, מלך בנו תחתיו, וגם אצלנו התחלף, ויואש בעצם החליף את יואחז, ויואש מתגבר, אבל רק שלוש פעמים. יש לו זכויות במלחמה, כן, איך הלשון פה? ויקח את הערים מיד בן הדד, זאת אומרת, הוא מתגבר, ופה מראים, יואש מתגבר, הוא שונה מאוד מיואחז. אשר, כן, מיד בן הדד, הוא לקח את הערים מיד בן הדד, אשר לקח מיד יואחז אביו במלחמה, אבא שלו לקח מאבא שלו יואחז, והבן יואש עכשיו מציל את כבוד ישראל. שלוש פעמים יקעו יואש, וישב את ערי ישראל. זאת אומרת, ערי ישראל חוזרות אליו. התיאור הזה בעצם אומר, וואו, יש פה כוח עולה, נכון? יואש כוח עולה, יואש מתגבר, יואש... אני עכשיו מזכיר, אנחנו יכולים לעמוד מהצד ולהגיד, למחוא לו כפיים ולהגיד, אולי הוא יצליח לחצות את הקו ולהרים את המטוס הזה לתעופה. אולי המטוס הזה נמצא בתעופה. טוב, כבר אמרנו בפתיחה שכבר סיפור לנו שלא, אבל עכשיו אנחנו מבינים יותר למה הדבר הזה הוא רלוונטי. חברים, פרק י' ד'. טוב, הפרק הזה אנחנו מדברים על המציע בן יואש מלך יהודה. בשנת 2 ליואש בן יואחז מלך ישראל, מלך המציע ובן יואש מלך יהודה. אז אנחנו עכשיו היינו עם יואש, ועכשיו אנחנו מעמידים מולו את המלך המקביל, המציע בן יואש מלך יהודה. אז יש לנו את יואש בן יואחז בן יהוא מלך ישראל, שהיינו איתו, והוא היה בעלייה, הוא הצליח עכשיו לצבור כוח בחוץ. ועכשיו עומד מולו המציע בן יואש מלך יהודה, ומתחיל סיפור. אז המציע בן יהודה עשה ישר בני השם, לא כדוד אביו, רק הבמות לא צרו, אין לו שמיים, זוכרים, אין לו ירושלים הגבוהה, אבל בכל אופן הוא אחר. והיא כאשר, טוב, הוא צעדי גם, והיא כאשר חזקה הממלכה בידו, ויח את עבדיו המקים את המלך אביו, ואת בני המקים לא העמיד, ככתוב בספר תורת משה, אשר ציווה השם לאמור, לא ימתו אבות על בנים, ובנים לא ימתו על אבות, כי איש בחטאו יומת, מות יומת. מה אתם אומרים? מה?
זה מדהים.
שמה?
שרואים את ההקשר בין הנביאים לתורה. כן. אנחנו היום לא יודעים אם נפשוט את הפסוק הזה ככה, ככה פרשו את זה בדור, זה שהמלך לא
יומתו אבות על בנים בחוקיו של מלך, אני לא יכול, רגע, אבל אלה העבדים שיקו, נכון? אבא שלך הרגו אותו, ראינו, נכון? מלך יהודה, מה שקרה בסוף פרק י"ב, אז הוא נהרג על ידם. עכשיו מרדו במלכות, אני הורג רק מי שפגע, הוא חף מפשע, לא פוגע בו.
מה אתם אומרים?
משפט, יושר.
מה? כן, יש פה איזה מכוונות. טוב, נמשיך. השאלה שאני שאלתי, האם זה באוכריו או ליתרונו?
ברור
שזה, ברור שזה ליתרון.
מעניין שזה לא ברור מאליו, כי...
מה?
זה
זאת אומרת, שפיכות...
מה שהיה ברור? מלכויות היו הורגים את זה. חילוס זה לא ברור מאליו את התקופה, והוא... כאילו, אולי היה מה אומרים זה, ברור מאליו, שלא הורגים בנים עם אבא חתם. אבל פעם...
כן, אבל כשאתה מדבר על מרידה במלכות, ואתה צריך למצוא את הסביבה הפוליטית שתאיים עליך, והסיפור זה, האם הדבר הזה יכול לשנות, וזה המבחן, אז זה משהו אחר. אז זה כבר לא רק... במשפט המלך יש גם... משהו שצריך להיות לראות את המציאות, לקרוא מפה נכון, אבל אתם בהחלט אני מקבל את מה שאתם אומרים, בואו נמשיך. הוא עיקה את אדום, בקיצור הוא תפס את הצלע ורואים רגע אחד, בשנת שלוש ליואש מלך ישראל מלך המציא בן יואש בן 20 בשלב רגע ויאס ככל אשר עשה יואש אביו, רק הבמות עושר, הוא היכה אשר חזקה ממלכתו, המקים דוד, הוא היכה וכו'. בקיצור, המציאה הוא חזק. אז שלח המציאה אל יואש בן יואחז מלך ישראל, אמור לך נתראה פנים. מה זה נתראה פנים? בואו נתראה פנים. למה הוא עושה את זה? למה אתה עושה את זה?
גאווה.
אבל רואים שהוא צדיק, הוא לא הורג אנשים סתם. לפני רגע ראית איך הוא, הוא לא, התורה אמרה
קצת שני נראה שהוא חוטף תרד כי גאווה לבוח, זה לא זה, זה הוא נכון.
וישלח יואש מלך ישראל אל המציע מלך יהודה לאמור, הכוח אשר בלבנון שלח אל הארז אשר בלבנון, הוא מעמיד אותו ככוח והוא כארז, נא את ביתך לבני לאישה. רוצה מלחמה, רוצה קשר בין המלכויות, ותעבור חיית השדה אשר בלבנון ותרמוס את הכוח. הכה היכת את אדום, ניצחת כמה מקומות ונשאך לבך הכבד אשה בביתך, למה תתגרה ברע ונפלת אתה ביהודה אימא? ולא שמע המציאו ויעל. עכשיו תראו, בפשטות צריך לדעת, מלכות ישראל מחולקת, זה לא נורמלי. זה שמלך ישראל, זה שיש מלך יהודה ומלך ישראל לבד, זה לא נורמלי. יש פרשייה שלא עסקנו בה, כי בחז"ל היא לא בפסוקים, היא בדברי הימים, שבעצם יש איזשהו מניין שחז"ל מחזיקים בראש, אבל יש לו אותות בפסוקים ש-36 שנה אמור היה הסיפור הזה לקרות. זה בתקופת ירובעם כבר היה צריך להיגמר, ואחרי 36 שנה הם צריכים לחזור ולאחד את הממלכה, ולא קרה, וכאילו יש עוד כמה הזדמנויות אולי כן לחזור ולאחד, אבל שברקע המצב, מה זה הסיפור הזה? אך לא כל הימים, זה צריך להיות זמן קצוב, כך אמר אחיה השילוני, וככה הגיון, מה זה? אנחנו עם אחד, אנחנו לא שני עמים, מה זה? מה זה הדבר הזה? והעובדה הזאת, אני מבין שברגע שצריך לראות שבעצם יש פה המציאה, הוא ביסודו מלך צדיק, ויעשה ישר בעיני השם, רק לא כדוד אביו, ככל אשר עשה יואש אביו עשה. הוא הלך בדרך יואש, הלך בדרך השם, לא מושלם. וכאשר חזקה הממלכה, אז הוא עושה כמה צעדים חזקים, הוא עושה סדר במקים, עושה משפט, והוא גם נלחם באדום. אגב, אדום בגי המלך, דוד נלחם שם פעם, משמע שהוא מחזיר עטרה ליושנה בשליטה של דוד. הוא כמו אומר, אני חוזר לימים האלה, הנה דוד היה שם, אני שומר את דרך התורה, אני עולה באיזשהו מקום, מתקרב לה, כאילו לשליחות ההיסטורית של בית דוד, לחבר את העם, את הממלכה. זה מה שעשה דוד, ועל פניו, אלא מה, הוא עושה את זה בבוטות, ואתם צודקים, נתראה פנים זה לא, זה לא. בוא נחת את הממלכה, מה זה נתראה פנים? מה זה הכוח? זה כוחניות, יש פה תקלה חמורה, יש פה דבר שלא יעשה. יחד עם זאת, על פניו, זה מה שהוא בעצם רוצה. טוב, מתראים פנים, והינהג יפי יהודה לפני ישראל, והינוסו איש לאוהליו. אגב, הביטוי לאוהליו, איש לאוהליך ישראל, איפה זה נאמר? שבע בן בכרי. זוכרים? לשבור, כאילו, איזה מין אנרכיה שקצת באה כתוצאה חוסר אמון בשלטון, חוסר אמון במערכת. ויבוא ירושלים ויפרוץ, כן, ואת המציא המלך יהודה תפס יואש מלך ישראל בבית שמש, ויבוא ירושלים ויפרוץ בחומת ירושלים בשער אפרים וכולי, ולקח עד השער הפונה 400 אמה, ולקח את כל הכסף והזהב ואת כל הכלים הנמצאים בית השם ובאוצרות בית המלך ואת בית התערובת וישב שמרונה. זאת אומרת, מה עושה מלך ישראל? בוזז את בית המלך, בוזז את בית השם, בוזז ביתר דברי יואש אשר עשה, אשר גבורתו אשר נלחם עם המציא המלך יהודה, אלו הם כתובים הספר דברי הימים למלכי ישראל, וישכב עם אבותיו וכו'. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו רואים, יש פה נפילה כפולה. גם נפילה של המציאה, ונפילה אחרת של יואש, שהולך בתור מלך ישראל ובוזז את בית השם ובוזז את בית המלך ובוזז את האוצרות.
זה המלחמה הראשונה בין ישראל ליהודה?
לא, לא, אנחנו פה אחרי כמה מלחמות, כמה וכמה עימותים. הגדולה, העימות הגדול ביותר בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה, איפה הוא נמצא?
אביה
וירובעם. אביה וירובעם, איפה זה נמצא? בדברי הימים. כמה הרוגים יש בצד של ירובעם? 600 אלף. 500? תבדוק. אני זוכר 600, אבל אני מוכן תמיד לבדוק. בסדר גמור. טוב. יש לנו פה את ירובעם. בסדר. טוב. אז זה המציע, זה יואש, ואנחנו עכשיו עוברים לסיפור של ירובעם השני. בואו נפתח רגע אחד. כן, טוב, זה פרשה מעניינת, עסקנו בה בהרחבה כשלמדנו לפני שנה פה, למדנו את ספר יונה, אז ממש פתחנו את הפסוקים האלה. אבל אני, אנחנו כמה? 500 אלף. ישר כוח, סליחה. בסדר. ירובעם: וישכב יואש עם אבותיו ויקבר בשומרון עם מלכי ישראל, וימלוך ירובעם בנו תחתיו, זה המלך הרביעי בבית יהו. בסדר? ויחי המציאה בן יואש מלך יהודה אחרי מות יואש 15 שנה. טוב, זה סגירה של מלכי יהודה. ועכשיו אנחנו מתחילים, טוב, אני יש פה עוד כמה דברים על הקושרים הנוספים. בואו נניח כרגע, ואני רוצה את ירובעם, בואו נעבור לפסוקים מפסוק חף ג'. בשנת 15 שנה להמציאו מלך ירובעם בשומרון, והיה שרה בעיני השם. לא שר מכל חטאות ירובעם ולבד אשר החטיא את ישראל. כשאתה קורא פתיחה כזאת, מה אתה מצפה? שיהיה בהתאם, נכון? אבל יש פה הפתעה. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת שבצפון, זה מקום בסוריה, עד ים הערבה. מה זה ים הערבה? ים המלח. כי דבר השם אלוקי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. זאת אומרת, יונה הוא הנביא שעומד על יד המלך, והוא בעצם נותן לו נבואה ומשיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה. בקיצור, מחזיר את ממלכת ישראל לגדלותה כמו בימיה הטובים, מסוריה, ים המלח ועד סוריה. רגע, איך קורה דבר כזה? הרי אמרנו, לא שר מכל חטאות ירובעם אשר החטיא את ישראל, אז איך הגיע המצב לאן שהגיע? אז יש פה תשובה: כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. זאת אומרת, השם רואה את עוני ישראל מורה מאוד, אולי מר מאוד, ואפס עצור. עצור זה מנהיג, ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. בקיצור, מצוקה קשה. ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיע ביד ירובעם בן יואש. מה זה ולא דיבר השם למחות? מה זה אומר? אמור היה למחות. מה? איבדו את זכותם. עד כדי למחות את שם ישראל, לא פחות.
מה
אז למה השם לא מוחה את שם ישראל? הרי במידת הדין זה מה שאמור להיות. אבל לא דיבר, זה אומר שזה... למה לא דיבר? כי הוא ראה שם את עון ישראל. ולא דיבר זה בהקשר את עון ישראל. אז לא דיבר לא בגלל שהם זכאים. הם לא זכאים, זה מה שאמור היה להיות. אבל לא דיבר כי... הקדוש ברוך הוא מרחם. אז אם כן, אנחנו רואים בית ירובעם. ירובעם השני, סליחה, אבל בית יהוא מגיע לקיצה. ואני בעצם אומר, בתוך המקום הזה, הוא הלך בחטאות ירובעם. אבל התשתיות, הם התשתיות שדיברנו עליהן. זה חוזר לפי דעתי לכל התמונה הכוללת של בית יהוא, שבעצם נועדה לתת מכה ולהחריט את בית אחר, אבל אין לה בעצם חזון משל עצמה, אין לה מודל של מלכות משל עצמה, אין לה תורה, תורת המלכות, זה לא נמצא שם. ובתוך המקום הזה הם עשו את תפקידם כמו שראינו, והבאים לא מרימים את העם, וגם אם קצת מרימים, אנחנו פה רואים את קצת מרימים זה יואש, שאמרו לנו זה לא מצליח להרים, ואחריו פה זה נופל. וזה נופל, הייתי אומר, חמור יותר. ראה השם את הלחץ אשר לוחצים אותם, זה היה התגובה בפרק כשדיברנו על יואחז, ועכשיו זה כבר לא הלחץ, זה משהו הרבה הרבה יותר קשה. אפס עצור, אין מנהיגות, אפס עזור, ואין עוזר לישראל. ולא דיבר השם למחות, בעצם הייתי אמור למחות, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אבא מרחם, אבא חומר. הדבר הזה לוקח אותנו לפסוקים בספר, בפרשת האזינו, לפסוקי השירה, ממש הקבלות. אני כתבתי את זה בספר יונה, שאני בעזרת השם מקווה ש עוד לא הרבה זמן אפשר יהיה להוציא ספר על יונה, אז שם אני ניתחתי בעריכות את הפסוקים האלה יותר, להיכנס אליהם ולנסות להבין מה היחס בין זה, התיאור הזה של יונה בן אמיתי, לבין תיאורו של יונה בן אמיתי שמאוד שונה ולא מוכן לחצי תשובה של אנשי נינווה ותובע תשובה שלמה, ואילו פה הוא מבטר לעם ויתור קשה מאוד, מוכן לבטר לעם. הוא ישיב את גבול ישראל מלבוך המד, בדבר יונה בן אמיתי לוי אשר בגד חפר שמה שחומל על עם ישראל ורוצה בטובתו של עם ישראל ולא מוכן באובדנו של שלו. אז כרגע אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק, אני רק אגיד שבאופן בסיסי אנחנו רואים שממלכת ישראל נמצאת בקצה שלה. הקצה פה זה ירובעם השני, ובית יהוא בעצם מסיים את תפקידו, ועוד מעט, עוד מעט קט הסיפור הזה עומד להיגמר, ותגלה פילסר, ובעוד אשור עומדת לעלות. אנחנו מסיימים, הבמה מפנה את המקום מכיוון אחד, ואשור זו הממלכה. אחרי ארם של הרבה פרקים שראינו, ארם יוצאת מהתמונה ונכנסת אשור. אשור נכנסת כמובן בסיפור של יונה בן אמיתי, לקום לך לנינווה העיר הגדולה, זה לא פסוק תמים, לקום לך לאיזה עיר שנמצאת באיזה סוף העולם, לא, זה נינווה העיר הגדולה, זה עיר הבירה של הממלכה שעומדת להיות בפרק הבא, כבר מתחילה לקחה, מתחילה לעלות על הבמה, והסיפור מתחיל ללכת לשם. תחת הכותרת הזאת, אז אני משאיר את זה כרגע כחידה, באמת להבין את העובדה המיוחדת הזאת, שמצד אחד יונה בן אמיתי משיב את גבול ישראל ובעצם מביא רווחה לעם ישראל גדולה, אף על פי שלא זכאים, אבל הוא רוצה בדברו, הדבר הזה נאמר. ואולי נאמר את זה כחצי שאלה ועם קצה של תשובה, ככה ביחס לבני עמו, אבל ביחס לאומות העולם הוא לא מוכן, הוא לא מוכן לשתף פעולה עם הקדוש ברוך הוא על אשור שעומדת בפתח, שעכשיו ללכת ולחזק אותה. עד כאן יותר מורכב ממה שאמרתי עכשיו, אבל על פניו זו אולי התשובה הפשוטה והבסיסית שצריכה הרבה עיבוד, הרבה לנסות להבין אותה לעומת. אבל בעצם היא אומרת שמלכות ישראל הגיעה לקצה שלה והקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד, אבל הוא לא משמיד. למה? אפס עצור ועזור. כל אחד מבין שזה רק שעון חול. אם זה מידת הדין וזה מה שצריך לעשות, אז זה מה שיקרה. טוב, אבל הוא נותן להם חיי שעה. זה מצד אחד. מצד שני, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך אל נינווה ותן לה חיי עולם. ותן לה גם חיי שעה. שאלה מה זה שעה, אבל הם עשו רע בעיניי. לך ות... תזעזע אותם. והוא יודע שהם קלי תשובה, והוא יודע שהם יחזרו, והוא יודע שהם יעלו, והוא יודע מה התוצאות. הוא מבין את כל הסיפור. ובתוך הסיפור הזה מתחיל להתנהל ספר יונה, בזיקה לפסוקים שלנו שנותנים להם הקשר, שמעמיד את כל הסיפור במקום אחר. לא של אדם שבורח סתם מנבואה, זה בורח מנבואה על נלווה העיר הגדולה, כשהוא הנביא שעומד על יד המלך ומבין לגמרי את הפוליטיקה העולמית ומבין מה המשמעות בעצם של הצעד הזה, ולשם הקדוש ברוך הוא מזמין אותו בעיניים פתוחות. ואת הדבר הזה יש לראות כשלומדים את ספר יונה. כן,
זה מעניין לראות שכתוב שהוא משיב את זה גם ליהודה, ירובעם. זאת אומרת, אולי חלק מהזכות שלו שהשם נותן לו לעלות זה החיבור שלו לממלכת יהודה.
רגע, אני רוצה להבין למה שאתה... אז... הוא ישיב את גול ישראל מלבו חמת בדבר השם. איפה אתה מדבר על יהודה? איזה פסוק? הוא ישיב את גבול דמשק, אשר ישיב את גמול את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל.
מה זה ליהודה?
כן, נכון.
יכול להיות שיש פה איזה מקום של חיבור.
לא, רואים שבאמת הוא לא רק לישראל. נכון, נכון. טוב, אז בואו נקרא את הפסוק ופה נחתום. ויתר דברי ירובעם וכל אשר עשה וגבורתו שנלחם, ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל. באמת מעניין, מי השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל? זה ירובעם בן נבט. אז יש פה איזה מבט רחב. עליהם כתובים בספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב ירובעם עם אבותיו ועם מלכי ישראל, וימלוך זכריה בנו תחתיו ברכת השם אליך.